נראה את המקור. בשיעורי איש ואישה אנחנו לא עושים תחרות בין הגברים לנשים, ממש לא. הגברים כבודם במקומה מונח, וכל הכבוד להם על כל מה שהם עושים, הכל מצוין, נכון? אבל אנחנו כן רוצות להבין מי זאת אישה ומי זה איש, בשביל לדעת איך לסלול את השבילים בחיינו, בסדר? עכשיו אנחנו נראה עכשיו מדרש. אני מבקשת לא להתגאות אחרי שנקרא את המדרש הזה. אנחנו נקרא אותו, אנחנו נסביר אותו פשט שלו, אחר כך אנחנו ניכנס לדף החדש, ובסוף אני מקווה שנחזור למקור 4. אומר המדרש בתנחומה לבראשית, תקשיבו טוב, שנו כל מי שאין לו אישה, שרוי בלא טובה, בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה, בלא שלום, בלא חומה, בלא תורה, בלא חיים, בלא הטבה, בלא עטרה, בלא רצון, אף אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה ברעם ויקרא את שמם אדם. אנחנו רק רואות את המשפט הזה, בסדר? זה כותרת מבחינתנו לשיעור. אנחנו עוד לא ניכנס לפרטים שכתובים במדרש, בסדר? בלא, 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 עוד נדבר על זה בהמשך. אבל יש, אני אגיד רק במשפט אחד, יש איזה שהוא חיסרון באיש כל זמן שאין לו אישה, בסדר? יש איזה שהוא חיסרון באיש כל זמן שאין לו אישה. אנחנו לא ניכנס עכשיו לפרטים של מה הוא חסר, בסדר? אנחנו נראה את זה בהמשך הדברים. מתוך זה אני רוצה שנעבור לדף שאביטל צילמה לנו,
תודה.
ואנחנו רוצות להיפגש היום עם דבורה, אנחנו כבר נפגשנו פעם עם דבורה מזמן, שהיא כבשה את ההר, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, זה היה שיעור אחר. אנחנו רוצות היום להיפגש עם דבורה דרך פסוק אחד בנביא, ועל הפסוק הזה דורשים חז"ל בתנא ואליהו דברים מאוד מאוד חשובים. כלומר, חז"ל מוציאים מפסוק אחד סיפור חיים שלם. אני רוצה שאנחנו נקשיב טוב טוב לחז"ל, קודם כל נקשיב לפסוק ונראה מה אנחנו לומדים על האישה הזאת. אז אתם יודעות שבדרך כלל היו לנו שופטים, ובאופן חריג בספר שופטים הייתה לנו אישה אחת שהיא הייתה שופטת, היא הייתה מנהיגה רוחנית. ואנחנו שוב, אנחנו נפגש איתה דרך פסוק אחד. בדרך הפסוק הזה ננסה לבאר מה התרחש בתוך הבית שלה. כמובן לא נלמד עליה לבד, נלמד עליה ועל הבעל שלה. ומתוך זה נראה איך אנחנו חוזרות למשפט הראשון שראינו במדרש תנחומה. אז הנביא אומר כך, ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אז יש לנו כמה עובדות שהתנך מספר לנו על דבורה. קודם כל השם שלה זה דבורה. דבר שני, היא הייתה נביאה. בסדר, מדבר על זה. דבר שלישי, היא הייתה אשת לפידות. אשת, סליחה, לפידות, זה אומר שלבעל שלה קראו לפידות, זה היה השם שלו. ודבר נוסף, היא הייתה שופטת, בסדר? איילת, תעשי טובה, תסגרי את הדלת. הנה, באה עמיה לסגור לנו את הדלת. תודה. עמיה רוצה לשבת במקום של טל שחר? עוד מעט, עוד מעט. נראה אם יהיה לך אומץ, לאט לאט.
שופטים היו בהכרח נביאים?
שופטים, בספר שופטים, מי שלא היה נביא, בדרך כלל, היה לו איזה רוח השם, איזה רוח מאוד מאוד גדולה להושיע את ישראל. גם אם הם לא היו במדרגת נבואה, אני לא יכולה להעיד על כולם, אבל יש חלק שמספר להם שיש יש בתוכם רוח השם, ורוח השם זה, זה מדרגות של רוח הקודש, שהן יותר ממוחות מנבואה, אבל זה אנשים שקמים להושיע את ישראל ולמסור את הנפש. מאוד מאוד כללי. טוב. אבל על דבורה כתוב שהיא נביאה, בסדר? היא גם נביאה, היא גם שופטת, ובאותו פסוק כתוב שהיא גם אשת לפידות. כן, הילד.
אז מתי הברה?
אנחנו נברר הכל, בסדר? אנחנו עכשיו הולכות, עכשיו חזל קוראים את הפסוק, אנחנו הולכות לצאת למסע עם חזל, מה הם שומעים בתוך הפסוק, כול הפסוק אחד, מה כבר כתוב בו, אבל בואו נראה, בסדר? אז אני במקור הראשון. כל המקורות זה מתוך תנת ואליהו, זוכות שתנת ואליהו זה חכמים שפגשו את אליהו הנביא, ואז הוא העביר להם שיעורים, הלוואי אמן שזה יקרה גם לנו, אולי, אני לא יודעת אם הוא העביר שיעורים לנשים, אנחנו מסכימות לשים לו וילון, נכון? אם הוא יבוא, אז תכינו שאלות, שוט לאליהו הנביא. זה תנת ואליהו, חוץ ממקור אחד שזה מתוך התוספות במסכת יבמות, אבל כל השאר זה מתנת ואליהו. אז תנת ואליהו אומר כך, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, שואלת תנת ואליהו, וכי מה טיבה של דבורה שהיא הייתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנבאה עליהם? והלא פנחס בן אלעזר היה בימים ההם, אז התנת ואליהו שואל שאלה גדולה, יש תלמידי חכמים גדולים בדור של דבורה, למה צריך שדבורה תהיה זו ששופטת את ישראל? אומר התנת ואליהו, תקשיבי טוב, זה גם הוא אומר את זה לך, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, אומר אליהו הנביא, תקשיבי טוב, בן ישראל, בן גוי, בן איש, בן אישה, בסדר? זה את, בן עבד ובן שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. קודם כל אומר התנת ואליהו, לא רק גברים יכולים לקבל נבואה, גם אישה יכולה לקבל נבואה, לוואי, אמן, שנזכה. איך אישה יכולה לקבל נבואה? ראינו את זה בתחילת שנה כשלמדנו על יונה, ראינו מקור מתוך הרמב״ם, שאדם שהוא לומד הרבה והוא עובד מאוד על מידותיו, והוא מצליח לבנות אישיות מאוד מאוד מחוברת לריבונו של עולם, זה מאמץ מאוד גדול, זה עבודה מאוד קשה, אבל זה לא תלוי אם אתה איש או אישה. אישה יכולה להיות נביאה. דבורה היא אישה שעבדה קשה, 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 עד שהיא זכתה לנבואה. אז זה קודם כל, זה עובדה ראשונה ביחס לאישה הזאת, כן. לא, אני לא יודעת, תראו, כתוב בחז"ל, סוגריים, כתוב בחז"ל שהיו לנו בכל תקופת התנ"ך נביאים כפליים כיוצאי מצרים. אם היינו 2.5 מיליון אנשים, אז בכל תקופת התנ"ך היו לנו 5 מיליון נביאים. אבל רק הנבואות שנצרכו לדורות נכתבו. אז כתוב שהיו לנו 8 נביאות. אבל אולי היו עוד נשים, רק שזה לא היה רלוונטי לדורות שלנו, אז זה לא כתוב בשום מקום. אני לא יודעת כמה נביאות, בסדר? 7 נביאות, נכון? לא 8, 7, בסדר? זה כתוב בחז"ל. אז בסדר, אז קודם כל אנחנו פוגשות עכשיו אישה במדרגה רוחנית מאוד 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 עליונה. זה דבר ראשון. דבר שני, שואלת הגמרא במסכת יבמות, בסדר? אישה אינה ראויה לדון, כדתנן כל הכשר לדון כשר להעיד. למה אישה לא ראויה לדון? למה אישה לא ראויה להעיד? למה? מדוע? מה אתם אומרות? למדנו את זה, בטח, זה מבחן בוחן פתע. יש דבר כזה, נכון, בבית ספר. למה אישה לא ראויה להעיד? נכון, ואז מה יקרה? היא תגיע למשפט, השופט יזרה בעיניים באימה גדולה, ופתאום היא תתבלבל, והיא כבר בכלל לא תדע מה היא רוצה להעיד, והיא לא תהיה בטוחה, וכל מיני דברים שכאלה. זה מעלתנו, הכל בסדר. זה שיש לנו רגש זה מעלתנו. אבל יש דברים שזה לא שייך אלינו. נכון, נתנו את הדוגמה של החיילת הזאת שבכתה כשהיא ראתה שהמחבל מת, זוכרות? זוכרות או לא זוכרות? לא זוכרות? אני לא מאמינה. פעם היה אצלנו מישהו שהיה חייל במודיעין. והוא סיפר לנו שזה היה עוד כש... נראה לי עוד לפני שהיה את הגירוש בגוש קטיף, והייתה חיילת שהייתה תצפיתנית, הרבה חיילות הן תצפיתניות, והיא הייתה צריכה לתצפת על מחבל אחד בעזה, ממש ימים על גבי ימים לראות מתי הוא קם, לאן הוא הולך, מתי הוא לוקח את הילדים לבית ספר, מתי הוא הולך לעבודה, מתי הוא נפגש עם חברים. המון המון זמן היא עקבה אחריו בשביל מה? בשביל שאפשר יהיה לחסל אותו חיסול ממוקד, כאילו לתפוס אותו בדיוק, כדי לדעת איך אפשר לתפוס אותו בלי שיהיו סיבוכים. אתם יודעות שהאנשים הצדיקים שלנו נכנסים לתוך עזה בשביל לחסל מחבלים. זה לא כזה, זה לא בקטנה, הם לא לוקחים מזוודה ויוצאים למסע. צריך המון המון זמן לתצפת על המחבל הזה, לדעת את כל אורחות חייו, עד שמגיע השנייה שאפשר לפגוע בו ויודעים שזה פחות מסוכן. בקיצור, החיילת הזאת עקבה אחרי המחבל הזה תקופה מאוד 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 ארוכה, ויום אחד חסדי השם הצליחו להרוג אותו, והחיילים שהרגו אותו חזרו עם סיפוק מאוד גדול, עם שמחה מאוד גדולה, הם הרגו אויב של עם ישראל, והיא התחילה לבכות. אז הם שאלו אותה, למה את בוכה? אז היא אמרה, תקשיבו, תצפתתי עליו כל כך הרבה זמן, כבר נקשרתי אליו. כאילו, הוא בן אדם. זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק. היא בת, מה קורה? היא ראתה אותו בן אדם, היא לא ראתה אותו עושה פיגועים, היא לא ראתה אותו פוגע בעם ישראל, היא ראתה שהוא כמו כל בן אדם. הוא קם בבוקר, הוא הולך למכולת, הוא לוקח את הילדים לבית ספר, הוא הולך לעבודה. הסתכלה, הוא כבר נהיה חלק מהחיים שלה, היא בכתה. זה בנות. בנות, זה לא קשור אליהם, בסדר? יש עוד, נשארו עוד כמה חיילות בצבא, בינתיים, לצערנו, אבל סתם, זה סיפור מלפני הרבה שנים, אבל לומר, זה היה כל כך חזק, החוסר שייכות שלה למציאות, כמה היא נכנסה אל תוך עולם הרגש שלה, ובכלל שכחה את השכל לגמרי, אז אותו דבר, אישה לא דנה, אישה גם לא שופטת, כי יש חשש שפשוט, או שהיא תהיה מאוימת, או שהיא תרחם, בסדר, יכול להיות שיגיע מישהו ויסנגרו עליו ויתרחם עליו, אבל הוא אשם בכלל. אישה לא מצליחה בתוך סיטואציות מסעירות ללכת ישר. אז אומר התוספות במסכת יבמות, מעתה שאין אישה מעידה, אינה דנה. אז איך זה יכול להיות שדבורה הייתה שופטת? אומרים חז"ל, דבורה לא הייתה דנה, אלא מלמדת להם שידונו. זאת אומרת, היא, מכל התלמידי החכמים שהיו באותו דור, היא הייתה התלמידה החכמה הכי גדולה. אז היא לימדה אותם, היא הדריכה אותם איך לכוון את הדברים, איך להתבונן על הדברים. בסדר, היא לא הייתה צריכה להיות שם בסיטואציה, אבל מפאת זה שהיא הייתה כל כך גדולה בלימוד, אז היא הייתה זאת ש... הדריכה את תלמידי החכמים שהיו יותר קטנים ממנה.
איך היה בצניות אבל בזה שישר?
תכף נראה על הצניות, בדיוק, שאלה מצוינת, ועכשיו אנחנו בדיוק נענה על זה, בסדר? בטח שיש בעיה בצניות, כן. היא לא דנה בעצמה. היו עניינים שצריך לפסוק בהם, היא הדריכה את התלמידי החכמים איך הם יפסקו בזה, בסדר? שואלת ענת דבורה, רגע, אבל מה זה, גברים, נשים, דיברנו אתמול או שלשום, לא יודעת מתי, שבקבלת התורה הכל היה בנפרד, נכון, אז בוא נראה, אני במקור השלישי, שואלים חז"ל, כתוב אחר כך, והיא יושבת תחת תומר. למה דבורה, כשהיא שופטת, היא לא יושבת בחדר, אתם יודעות, תחת תומר יכול להיות קר, יכול להיות חם, יכול לרדת גשם, זה לא כל כך נעים לשבת בחוץ, וגם כשאתה עוסק בתורה, אתה צריך להתרכז. כל מה שקורה בחוץ זה מסיח את הדעת. למה דבורה יושבת תחת תומר? אמרו חכמים שלא היו תלמידי חכמים בעת ההיא, אלא כמלוא דקל בלבד. לכך נאמר תחת תומר. אז קודם כל זה משל. משל לזה שהיו מעט מאוד 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 תלמידי חכמים בדור הזה, אבל תקפצו לעוד אחד, תדלגו רגע על בעלה של דבורה. אומרים חז"ל, והיא יושבת תחת עומר, לפי שאין דרכה של אישה להתייחד בתוך הבית, מכיוון שהיא לא יכולה לשבת להדריך תלמידי חכמים בתוך הבית, יש איסור של ייחוד, לכך דבורה הולכת ויושבת תחת צילו של דקל, ומלמדת תורה ברבים, לכך נאמר, והיא יושבת תחת עומר. אז כל המציאות שלה היא מציאות ייחודית, היא מציאות נדירה. מדובר באישה מאוד מאוד נדירה, בתלמידה חכמה מאוד נדירה. דיברנו אתמול על תלמידות חכמים, נכון? כשדיברנו על שימוש תלמידי חכמים, ואמרנו שהיו כמה, יש כמה כאלה, נכון? שמסיבות טכניות, לא משנה הסיבות, הם לא עסקו בדברים אחרים, הם למדו תורה. אז אנשים נדירות, אז גם דבורה היא אישה נדירה. למה היא למדה הרבה תורה? זה לא כתוב. כנראה שזה לא רלוונטי, למה? אבל זה העובדה. תלמידה חכמה גדולה, היא יושבת תחת תומר, כי היא לא מוכנה להיות במקום סגור עם גברים. יש לי אישור למה שאמרתי לכם אתמול. נכון? אל תגלו. כן, שאלה. שוב, אישה נדירה. איזה... אמרתי לכם שמספרים על הבת של רשי שהיא הייתה ראש ישיבה. היא הייתה מעבירה שיעורים מאחורי הווילון. כאילו לא היה קשר, לא היה... צריך זהירות, צריך זהירות גדולה. כי אין ברירה. כי אנחנו לא יודעות תורה. והם יודעים תורה. מה לעשות? כן. כנראה הייתה תלמידה חכמה גדולה. יש כאלה שאומרים שהיא ניחה תפילין, אני לא יודעת אם זה נכון. יש שאומרים, אחרי שנלמד על תפילין, בעזרת השם ונלמד, אתם גם תרצו להניח תפילין כי זה מהמם, אבל אתם לא תניחו. כי אתם שעשה לי כרצונו, מה זאת אומרת? מי צריך תפילין בכלל? לא, זה באמת מהמם, אנחנו נלמד גם מה זה ציצית, גם מה זה תפילין. ישר כולם ירצו ללבוש ציצית ולהניח תפילין, ולא. אתם לא תעשו את זה. אבוי לכם, כן. אבל למה זה מבאס? למה זה מבאס? מה, חתול הוא מתבאס שהוא לא כלב?
לא,
ברור, אני לא מתכוונת עכשיו כל דבר שיקרה לך בחיים את תתחילי לבכות. לפעמים את תתפסי את עצמך ולא תבכי. לפעמים את תתפסי את עצמך ולא, נכון, ייכנס חתול לבית מדרש ואת לא תצריכי, כי לא תהיה לך ברירה.
בעזרת השם.
בעזרת השם. לא, יש לכם סייעתא דשמיא, הוא תמיד בא כשיש פה גבר ואז אתם לא צורכות והכל בסדר. עוד פעם אחת. מה את אומרת, נועה? לא, אז תקשיבו, אני אגיד משפט אחד, בסדר? גם את זה לפי דעתי דיברנו אתמול, אם אני לא טועה, כבר מתבלבל לי הכל. אבל דיברנו, נכון, אמרנו אתמול, שבחיים של כל בן אדם, השכל הוא זה שצריך להיות מוביל. דיברנו על זה, נכון? אני לא זוכרת עכשיו באיזה קשר, אמרנו את זה. בסוף את אישה, ובטח שאת צריכה להיפגש עם העולם דרך הרגש, אבל כשיש הכרעות, אז את גם נותנת, פותחת את המגירה של השכל. מה את אומרת? נכון, נכון. כשהסברנו את ההבדל בין הלימוד של ילד והלימוד של מבוגר. בסוף מבוגר חייב שכל, גם אישה, ברור. מבינה, את לא יכולה בסוף שיהיה בבית ג'ונגל בגלל שאת אומרת, אני מכילה את כולם ויש פה ג'ונגל, אז שיהיה פה ג'ונגל. בסוף אי אפשר. בסדר? זה חד משמעית. אבל בסיטואציות כאלה של שופט ועד, זה סיטואציות לא פשוטות. זה לא נעים. את לא מרגישה בבית, את לא מרגישה, את מבינה? וזה לא כל כך מתאים לאישה להיכנס לכל הסיטואציות האלה. זה ממש לא פשוט. פעם אני אספר לכם, פעם אחת בחיים שלי הייתי בבית משפט, וזה הכל בגלל המדרשה, ואני לא אספר לכם את זה עכשיו.
מה?
כן, לא קשור אליכם, קשור למי. אל תסתקרנו.
שמה?
אני אספר לכם, אמרתי, לא עכשיו, זה לא קשור לשיעור. בבית משפט, באתי להעיד בבית משפט. בסדר, הוא היה בגודל, הבית משפט הזה היה בגודל של... שלושת רבע מהבית מדרש הזה. לא, זה בכלל לא היה מגניב. זה ממש לא היה מגניב. הלכתי להציל את המדרשה, מה אתם דואגו? טוב, לא, הבנות לא עשו כלום. אני אספר לכם, לא עכשיו. איזה בנות אתם? סימן שאתם לא יכולות להעיד, זהו. טוב, עכשיו, אז עד עכשיו דיברנו על נביאה, בסדר? ועל שופטת. עכשיו אנחנו רוצות לדבר על אשת לפידות. אני רוצה להגיד רגע משהו על הזוג מילים האלה. אשת לפידות זה סמיכות, בסדר? היא אשתו של לפידות. זאת אומרת שלפידות הוא העיקר, נכון? והיא הנסמכת עליו. בעברית, אני עוד לא הסברתי כלום, בסדר?
אז...
מה? כן, יש ביטוי כזה?
כן, זה מישהי מאוד...
באמת? ראיתם? לא ידעתי את זה בזקנותי אפילו.
אז כאילו, יש את הפידות, אני תמיד אמרתי שתגיעו הלפיד,
אז זה... אז רגע, תכף נברר, מי זה לפידות? חכו, בדיוק זה מה שנעשה עכשיו. בסדר? אז בואו נראה, ואחר כך תראי איך זה מתחבר, אך לא ידעתי את זה. טוב, אז אני במקור שדילגנו עליו, ותקשיבו טוב מה מספרים לנו חז"ל. כך אמרו, בעלה של דבורה, עם הארץ היה. אמרה לו אשתו, בוא ועשה לך פתילות, והולך אותם לבית המקדש שבשילו, כן, למשכן. מה אם יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבהם, ותזכה לעולם הבא? והוא היה עושה פתילות אבות, כדי שיהיה אורן מרובה, לפיכך נקרא שמו לפידות. אז בואו נראה מה חז"ל מספרים לנו. בסדר? חז"ל מוסיפים פה עובדה מורכבת ביותר. אומרים חז"ל שהבעל של דבורה שהייתה נביאה ושופטת הוא עם הארץ. עם הארץ שהוא במדרגה כל כך נמוכה, שמשהו מסוגל לעשות כדי לזכות לעולם הבא זה להכין פתילות למשכן. מי, אני שואלת רגע שאלה, מי בדורות שלנו נניח, תדמיינו, בסדר, מי, איזה סוג של אוכלוסייה מבקשים מהם לעשות דברים כאלה, להכין פתילות? להכין פתילות זה לקחת חוטים ולשזור אותם ביחד. כן, צרכים מיוחדים. נכון, נותנים להם לקחת סכום חד פעמי ומפית ולהכניס נכון, לכל מיני קייטרינגים. ולהכניס לתוך סקיות. דברים פשוטים, פשוטים, פשוטים. הבעל של דבורה הוא עם הארץ, היא מנסה לחשוב, עד כדי כך הוא עם הארץ, שהיא מנסה לחשוב איזה דבר היא יכולה לבקש ממנו לעשות, שזה יחבר אותו אל הקודש. מה הוא מסוגל לעשות? לשזור פתילות, והוא עושה את זה בהידור, נכון? הוא עושה פתילות אבות, כדי שיהיה אורן מרובה. בגלל זה הוא נקרא לפידות, הוא לא נקרא על שם שלהבת קטנה, אלא הוא נקרא על שם לפיד. לפיד זה אור הרבה יותר גדול משלהבת קטנה, ואני רוצה באמת להוכיח מהמקור שאחר כך שכבר ראינו, שבאמת לפידות הוא עם הארץ, כי אם הוא לא היה עם הארץ, הוא היה יכול לשבת איתה ביחד בכל הדיונים, ואז לא הייתה בעיה של ייחוד, ואז הם היו יכולים להיות בבית, נכון? אם בעלה היה יושב איתה בכל הדיונים, לא הייתה בעיה שהיא תשב עם גברים בכלל. עצם זה שזה לא פתרון, זה לא רלוונטי בחיים שלהם, זה סימן שמה? שהוא לא במדרגה שהוא מסוגל לשבת ביחד איתה. זאת אומרת, עם הארץ גמור. גמור, גמור. פער רוחני מטורף בין האיש והאישה. דניאל.
מה השם המקורי שלה?
תכף נברר. כל השאלות שאתם שואלות זה עוד שנייה. טוב? יופי, איזה ענווה, כן.
אז למה, כאילו, מטורף כזה מטורף, זה לא פער שכאילו, הוא חושב את החק שלי, זה ממש...
יופי. כל השאלות שלכם, תכף החז"ל יענו עליהם, בסדר? מצוין. כן. כן, עטרת. בוא נראה. זה, לא אמרנו שזה לא ניתן לגישור. אז בואו נראה. אנחנו נברר את זה, בסדר?
אבל אז האישה היא שאתה אישה שלא. זהו, למה אתה מבין חזות עימם?
מנוח ראה מלאך, את זוכרת, אנחנו עוד לא ראינו מלאך. בסוף הוא גילה את זה. בואו, הכל חז"ל יגידו, הכל בדף, כן.
רק לא הבנתי, כאילו, את דבורה הייתה שופטת,
כן, כן. יכול להיות שדברים קטנים היו באים לשאול אותה. אבל בגדול, בדברים המהותיים, היותר מסובכים, אז היא הדריכה אותם, בסדר? היא כאילו לא עמדה מול הסיטואציה בחיים, אלא היא עמדה מול הסיטואציה בשכל. בסדר? טוב. אז שואלות כל הבנות, מי שידך בין דבורה ללפידות? מי עשה כזה שידוך שהפערים בין האיש והאישה כל כך כל כך גדולים? אז קודם כל אומרים לנו חז"ל במקור הבא, וכן אמרו שלושה שמות יש לו. ללפידות יש שלושה שמות: ברק, לפידות, מיכאל. ברק שפניו היה דומה לברק. ראיתם פעם ברק? הלכת פעם בחושך ופתאום ראית ברק? מה קורה כשיש ברק? לרגע את חושבת שזה יום, נכון? זה מאיר, זה מהשמיים וזה מאיר את כל הרדיוס. אז יש לו שם אחד שקוראים לו ברק, בסדר? שם שני קוראים לו לפידות, שהיה עושה לפידות אבות. אנחנו לא ניכנס לשם השלישי מיכאל, בסדר? כי זה לא שייך לסיפורנו. אבל בעצם אנחנו מבינות שברק, שעוד מעט נפגוש אותו בפרק, נכון, זוכות, שהוא זה שילחם עם סיסרה, בעצם זה לפידות. והנביא קורא לו קודם לפידות, ואחר כך הוא קורא לו ברק, ובואו נראה מי שידך את דבורה וברק. בסדר? גם תנזו אליהו שואל את זה. הוא שואל ככה, וכימה טיבה של דבורה אצל ברק? ועלו דבורה במקומה וברק במקומו, נכון? הילד, זה מה ששאלת. אומרים חז"ל, מה הקשר? מי חשב לחבר בין שני האנשים האלה? נראה לא קשור בעליל. אומרים לנו חכמים, ברק היה משמש את הזקנים בחייו של יהושע, וכן חזר ושימש לאחר מיתתו, לפיכך הביא הקדוש ברוך הוא אותו ונתן אותו אצל דבורה. אז חז"ל מגלים לנו סוד. סוד שלא כתוב בתנ"ך, הוא כתוב בחז"ל. חז"ל אומרים שברק היה תלמיד חכם. והוא לא רק קרא ושנה, הוא גם שימש תלמידי חכמים. וואלה, השיעור היום התחבר לשיעור של אתמול, חבל על הזמן. אפילו לא חשבתי על זה, זה בסייעתא דשמיא. הוא שימש את הזקנים, אתם יודעות שכתוב, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, הוא זקנים לנביאים. ברק הוא לא סתם תלמיד חכם, הוא משמש את הזקנים בחייו של יהושע, הוא משמש את הזקנים לאחר מיתתו של יהושע, ומי שידך בין דבורה לברק? ריבונו של עולם כתוב, לפיכך הביא הקדוש ברוך הוא ונתן אותו אצל דבורה. ענבי הגפן בענבי הגפן, הם מתאימים חבל על הזמן. כשריבונו של עולם משדך ביניהם, הם זוג משמיים, כולם שרו ענבי הגפן בענבי הגפן. הוא תלמיד חכם גדול. רגע, 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 בננו, סבלנות. אז מה קרה? מה קרה? תקשיב, יש פרטים שלא כתובים בתנ"ך, ויש פרטים שכתובים. אם תסתכלו רגע בספר שופטים, פרק ד' במהירות, תסתכלו לרגע בפסוק י"ד, בסדר? תסתכלו רגע בפסוק י"ד, זה הרבה אחרי פסוק ד', בסדר? יש לכם לרגע? שופטים ד', פסוק י"ד, תקשיבו מה כתוב. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך, וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, עד חרוש את הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. זה המשך הסיפור, בסדר. אבל מה אתם שומעות? איזה איש זה ברק? איש גיבור, איש עוצמתי, איש שעשרת אלפים איש הולכים אחריו, הוא לא היה איזה מכין פתילות למשכן, משהו פה לא מסתדר. אז בואו ננסה לעשות סדר. יש איש אחד, תלמיד חכם גדול שקראו לו ברק, וריבונו של עולם משדך אותו לדבורה. והוא איש גדול ועוצמתי, ולא קוראים לו סתם ברק, הוא באמת כמו ברק, הוא מאיר באור גדול. ובגלל זה דבורה התחתנה איתו. ואז קרה משהו, אנחנו לא יודעים מה. אולי איזה משבר, אולי איזה חולי, אנחנו לא יודעים מה, זה לא כתוב, זה גם לא רלוונטי מה זה היה. אבל משהו קורה לברק הזה, ופתאום הכל חשוך. נגמר האור. אני לא יודעת מה קרה, לפעמים אדם חולה, לפעמים הוא עובר תאונה, לפעמים יש לו אירוע מוחי, לפעמים, אני לא יודעת מה. ברק עובר איזשהו משבר, והוא כבר לא ברק. האור הזה נעלם. דקה נשמע, כן. זה מה שכתוב בפסוק שלנו, כן? לא כתוב את ה... בפסוק לא כתובה ההתחלה. איפה כתובה ההתחלה? בחזל. חזל מגלים סוד בהתחלה. בסדר? הסוד כתוב בחזל, זה לא כתוב בנביא. בסדר?
כן.
בנביא כתוב רק כשהוא לפידות וכשהוא חוזר להיות ברק. ההתחלה כתובה פה. כן, כן. כן. אז רגע, תכף נברר, תכף נברר, בסדר? עוד קושייה לפני שאנחנו ממשיכות את הסיפור. אז עכשיו יש חושך. יש לדבורה שתי אפשרויות. דבורה יכולה... תליה, אולי תתנו להם, תעשו להם מקום שם, תשבו אותם שם. דבורה יכולה להחליט שהיא... דבורה יכולה להחליט שהיא מבטלת את הסיפור, נכון? למה היא יכולה להחליט שהיא מבטלת את הסיפור? כי מה? כי זה מקח טעות, כי זה לא הבן אדם שהתחתנה איתו. הוא נהיה מישהו אחר. הוא לא נהיה מישהו אחר, הוא נהיה מישהו הפוך ממה שהוא היה. יש לה אפשרות לעזוב את האיש הזה, לגמור את הסיפור, לפתוח דף חדש, וזהו, נכון, יש לה אפשרות. זה לא מה שהיא עושה. היא רואה שיש עכשיו חושך, עכשיו חושך. והיא שואלת את עצמה, איך נחזיר את האור? איך האור הגדול הזה של הברק הזה יחזור? ומה היא עושה? היא מאמינה שעדיין תמון אור באיש הזה. האור הזה מאוד 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 מכוסה. האור הזה מאוד 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 נסתר, חד משמעית. אבל היא מלאה באמונה באיש הזה. ומה היא אומרת לו בסך הכל? אני רוצה שתאמין שיש בך אור. אני רוצה שתאמין שהאור הזה לא קבע. נכון, עכשיו זה לא ברק. נכון. ולפיד לעומת ברק זה משהו כל כך כל כך קטן ועלוב. תנסו פעם לראות איזה רדיוס עושה לפיד ואיזה רדיוס עושה ברק. אי אפשר להשוות בכלל. לדבורה זה לא משנה. דבורה מאמינה באיש הזה. מאיפה היא מאמינה בו? היא מכירה אותו. היא התחתנה איתו. היא יודעת מי הוא. יכול להיות שהוא עכשיו בכלל לא מחובר למי שהוא באמת. יכול להיות שהוא עכשיו באבדון. יכול להיות. אבל היא לא מוכנה לוותר. והיא אומרת לו לעשות מעשה פשוט, פשוט, פשוט דל מאוד, מאוד, מאוד. אבל היא כנראה נוגעת בדיוק, בדיוק בנקודה. וכשהיא נוגעת בדיוק בנקודה, אז מה הוא עושה? הוא עושה פתילות אבות. לא סתם פתילות, הוא משקיע. הוא אומר, אני יכול לעשות אור במשכן. אם אני יכול לעשות אור במשכן, אז כבר שיהיה אור גדול, לא אור קטן. תקשיבו מה אומרים חז"ל. הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליותו. ואמר הקדוש ברוך הוא לדבורה. הוא מדבר עליה בלשון רבים, תשימו לב. אתם כיוונתם לשם שמיים. ועשיתם פתילות אבות כדי שיהיה אורן מרובה גם אני ארבה אתכם בישראל וביהודה ובשנים עשר שבטי ישראל. מי זה אתם? מי זה אתם? מי עושה את הפתילות? לא, מי שעושה את הפתילות זה רק לפידות. היא רק אמרה לו. אבל זה מכוחה, זה מכוחה. היא אמרה לו, אני אומרת לך שאתה תתחיל. תעשה פתילות, יצא מזה אור. היא נוגעת במקום אמיתי. היא לא עושה בשבילו כלום. היא לא מבקרת אותו. היא לא מבזה אותו. היא לא מכבידה עליו. היא מציעה משהו קטן, קטן. היא אומרת, אני רק צריכה שהוא ייגע בנקודה הזאת. ואחרי שהוא יגע בנקודה הזאת, הוא כבר גם יאמין בעצמו, לא רק אני יאמין בו, גם הוא יאמין בעצמו. אומרים חז"ל, ומי גרם ללפידות שהיה חלקו בבני אדם כשרים וזכה לעולם הבא? אבי אומר דבורה אשתו. כך אמרו על דבורה אשת ברק ועל כיוצא בה, הוא אומר חוכמות נשים בנתה ביתה. אתם שמות לב שבמקור הזה בהתחלה קוראים לו לפידות ואחר כך קוראים לו ברק. זה אותו בן אדם. אבל בזכות דבורה הלפיד חוזר ונהיה ברק. בזכות האמונה של דבורה באיש הזה, גם במצבים הכי 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 מורכבים, הכי קשים, הכי כואבים, היא ממשיכה להאמין בו, ומכוח זה הוא חוזר לעצמו. מה זה פתילה? מה זה פתילות? איך עושים פתילה? לוקחים שני חוטים ושוזרים אותם ביחד. דבורה מאמינה שהיא ולפידות החיים שלהם שזורים ביחד, הם אחד. כל אחד מתפתל לשני. דרך אגב, ברק הוא משבט נפתלי, שאומרת עליו, לאן נפתולי אלוקים נפתלתי. הפיתול הזה. אז דבורה היא זו שגורמת ללפיד, הלפיד הוא אור מלאכותי, נכון? זה האדם יוצר את הלפיד. הלפיד הוא מאיר רק סביב עצמו. הברק הוא אור טבעי, והוא מאיר למרחקים. ברק היה בחשיכה גדולה. דרך הלפיד, שהוא מדליק, לאט לאט הוא חוזר להיות ברק. וזה מעניין מאוד מאוד כשדבורה שולחת את ברק, לצאת למלחמה, תסתכלו רגע באותו פרק בפסוק ו', אולי פסקן, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון וכו'. מה אומר לברק? ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עם מי לא אלך. הרי ברק לא מתכוון שדבורה תבוא לשדה הקרב. נשים לא נלחמות בשדה קרב. מה הכוונה אם תלכי עם מי והלכתי, ואם לא תלכי עם מי לא אלך? מה? זה הכוח שהיא נותנת לו. דבורה נותנת כוח לברק. כוח של אמונה. וזה מה שכתוב בסוף הדף שלנו, ותקום דבורה ותלך עם ברק קדשה. אני לא יודעת אם היא הלכה איתו בפועל, אבל היא זו שנותנת לו כוח. היא זו שנותנת לו את האפשרות להאמין שהוא יצליח. אתם זוכרות סיסרה והצי של הטנקים שלו 150 שנה? לא התקרבנו לשם מרוב שלא ידענו איך נצליח להתגבר עליהם. זה לא היה סתם קרב, זה לא היה סתם צבא, זה היה צבא של טנקים, כן? 900 רכב ברזל ש-150 שנה שם, ואף אחד לא מעיז להתקרב לשם בכלל. וברק, מלא בעוצמות, מלא באמון, לוקח 10,000 איש ולא משאיר מהצבא הזה פירור, פירור הוא לא משאיר מהם. הכל מתחסל. מאיפה יש לו כוח? מהאישה הזאת. מהאישה הזאת שמלאת, מלאת אמונה באיש הזה. אולי זה לא כתוב, אנחנו לא יודעים. כן. שאלה טובה. שיעורי בית? אני לא יודעת. תהפכו את הדף. כן. יש מצבים, חד משמעי. יש מצבים מאוד 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 קיצוניים שלא נשארים ביחד. אני בסוף, בקיצר, אני לא רוצה את הדוגמאות. אבל יש דברים כאן. כן.
לא אמרתי למה אומרים שיש את ברק.
בכוונה לא אומרים שיש את ברק. ובכוונה היא נסמכת ללפידות. היא לא אומרת, אני דבורה ולפידות נסמך אליי. ממש לא. היא משאירה אותו. במקום שלו היא בוטחת בו, היא מאמינה בו. היא רוצה שהוא יהיה המרכז. והיא עושה את זה, היא מחזירה אותו לשם. זה פלא שכתוב אשת לפידות. היה צריך לכתוב אשת... מה לפידות קשור פה באמת? צריך לכתוב, כל הסיפור הוא על ברק. בשביל מה כתוב לפידות? כי הכל מכוחה. בעזרת השם אתם תתחתנו, והאיש שלכם יהיה בריא, ולא יהיו לו משברים, והכל יהיה טוב. אבל לפעמים, לפעמים, כנראה, שיהיו לך אכזבות, שהוא לא יהיה בדיוק כמו שחשב, וכמו שחלמת, וכמו שרצית. אומרת לך דבורה, כוח האמונה שלך באיש שלך הוא משמעותי, הוא בסיסי, הוא יסודי. אנחנו עוד נלמד במערל שאמונה זה כוח של אישה. אומרת לך דבורה, את לא צריכה לעבור כזה משבר כמו שקרה אצלנו, אבל תלמדי. חזל לא סתם מספרים את הסיפור הזה, התנך לא סתם מביא את הסיפור הזה. לאישה יש כוח של אמונה, יש לה חלומות, יש לה דמיונות, יש לה ציורים, יש לה סרטים איך הבעל שלה צריך להיות. ולא תמיד הוא יהיה כמו שאת רוצה. ואת צריכה להאמין בו גם בימים מהירים וגם בימים חשוכים, גם בימים בהירים וגם בימים מסובכים. את תמיד צריכה להאמין בו. ואם תאמיני, להאמין בו בטוב שלו, באור שלו, במתיקות שלו, אם תאמיני בזה, גם תתני לו כוח להאמין בעצמו. אבל אם תהיי כדרכם של נשים מציקנית ושתלטנית ומתבאסת ומבחיינת ואומרת ביקורת, ועוד כל מיני דבר, ובדיכאון, שכחתי להגיד שתהיה בדיכאון מזה, כי את לא רוצה להגיד לו, לפחות תהיה בדיכאון. אם תתנהגי כדרכם של נשים, אז את לא מקשיבה לדבורה, לשיעור שהעבירה לך, זה הכל. זה הכל, פשוט, כן. אז אני רוצה להגיד משהו, כבר אמרתי את זה. כל איש הוא קצת חבר של אשתו, וקצת הילד של אשתו. וקצת אבא של אשתו, וקצת אח של אשתו, בסדר? וגם אישה היא קצת חברה, וקצת אימא, וקצת בת, וקצת רעיה, וזה מאוד יפה, וזה מאוד טוב, בסדר? את לא צריכה להאמין בו שהוא ילד קטן, לא? את מאמינה שהוא בוגר, ואחראי, את מאמינה שהוא רציני, בגלל זה התחתנת איתו. התחתנת איתו כי את בוטחת בו שהוא רציני. ואם יש לו משבר, ויש בעולם הזה משברים, אז את לא אומרת אוי ואבוי מה קרה זה מישהו אחר. את נסגרת בדברים המתוקים והטובים והמהירים והרציניים שבגללם בחרת בו, ואת מחזקת את זה דרך המחשבות שלך. את לא מתחילה לטפל בו כמו הוא ילד קטן, בסדר? אלא את מחזקת אותו דרך זה, דרך מה שאת חושבת. זה עובר בגלים בלתי נראים לתוכו. ואם איש מרגיש שאישה לא מאמינה בו, אז הוא מחוסל, הוא מחוסל, הוא גמור. אין לו כוח לקום בבוקר. אם הדמות שהכי יקרה לו והכי חשובה לו והכי אוהבת אותו לא מאמינה בו, אז למה שהוא יאמין בעצמו? אז הוא מרוסק עוד יותר. אז הוא במשבר עוד יותר. מה את אומרת? יש הרבה כאב בעולם הזה. ואנחנו נלחם ונעשה שהטוב ינצח. בטח שיש כאב. את יכולה בתנאי שבסוף תתרוממו משם ולא תיפלו לבור יותר עמוק. כי אם ניפול לבור יותר עמוק, אז חבל על הזמן. כן. נכון, 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 תקשיבו, אני אתן לזה דוגמה, לפי דעתי, ספות נשים בנתה ביתה, הבינה היתרה שיש באישה, זה לא לעשות את הדברים כמו בול עץ, ישר כזה, רגע, הוא לא עושה ככה, בוא נגיד לו ככה, הוא לא מתנהג ככה, אז הוא יקבל ככה, זה לא הולך ככה, זה לא ככה עם הבעל וזה לא ככה עם הילדים. אנחנו אמרנו, אנחנו עם רגש, אנחנו לומדים להתגמש, אנחנו לומדים להתכופף, אנחנו לומדים כאילו לבנות את המציאות במבט יותר כולל, לא רק, רגע, יש עכשיו, איך זה יכול להיות שהוא לא יתעורר לתפילה? צח, חייבים לתת לו מכה, זה לא הולך ככה. החיים יותר עמוקים מזה, יותר... אז אני לא אומרת שזה לא כואב, כמו שאמרה אתרת, ואני לא אומרת שזה לא קשה ומסובך, אבל זה, שזה אנחנו עם רגש, זה בדיוק זה. שזה אנחנו בתוך החיים, אנחנו צריכות ביחד איתו, להיות בתוך החיים, ואם את צריכה תחבולות, את יכולה להתקשר אליי, יש לי הרבה תחבולות, ואני אשמח שתתקשרי. בסדר? טוב, את המקורות שמאחור אנחנו נעצור פה, נראה אותם בפעם הבאה, ועוד אנחנו צריכות לראות איך זה קשור למקור שראינו בדף הקודם.